אז מכיוון שזה נושא שעלה והתבקש שוב ושוב ושוב, וכנגד דעתו הגדולה והצלולה של רבנו משה, שרצה שלא נלמד את זה היום, אנחנו נקשיב לציבור באופן דמוקרטי, למרות שכנפיו של משה סוככות על כולנו, ואנחנו נלמד על תורת חב"ד. מדי פעם בשיעורים פה יוצא שאני מעיר הערות על מה שאני חושב על תורת חב"ד, יש לי איזו מורכבות עם איך שאני תופס את תורת חב"ד, וכל הזמן זה גורם לאנשים לשאול למה, מה הבעיה בחב"ד. אז בשביל להסביר את זה, קודם כל נגיד דבר מאוד פשוט. אני לא, אף אחד לא מינה אותי להיות מבקר היהדות, ואין לי עניין לדבר נגד חב"ד בכלל. אני אוהב את חב"ד, אני אוהב חב"דניקים. אני לימדתי בישיבת חב"ד כמה שנים, יש לי חברים טובים מחב"ד, ובשום פנים ואופן אני לא מעוניין לדבר נגדם. הנה נכנס בדיוק הבאדם, אילן, בוא, הרב אילן, החב"דניק האחרון, בוא, שב, שב, באת ביום מתאים. כדי לעשות קצת סדר על מה אנחנו הולכים לדבר היום, אז אני אגיד קודם כל על מה אנחנו לא הולכים לדבר, זה חשוב מאוד. אנחנו לא הולכים לדבר על תנועת חב"ד, כפי שאנחנו מכירים אותה היום. היה פה בעבר, מי שזוכר, מהקהילה שלנו, נכון, סביב יוטט כסלב, במשך כמה שנים, או כמעט בכל שנה, אני בסעודה שלישית, בשבת של יוטט כסלב, מוסר פה שיעור או שיחה על תנועת חב"ד, הדברים הטובים הרבים שיש בה, וגם לפעמים הדברים הפחות טובים שיש בה, והדעה שלי על מה שהם עושים או לא עושים. תנועת חב"ד נוסדה, ואני עוד פעם לא חסידות חב"ד, תנועת חב"ד נוסדה על ידי אחד המנהיגים הרבנים היהודים הכי גדולים שהיו אי פעם, ובטח ובטח אחד מהגדולים שהיו במאה השנה האחרונות, כן, הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל מלובביץ', שהיה האדמו"ר השביעי של חב"ד. הוא שינה את חב"ד מהקצה ועד הקצה. אני לא אומר את זה בשום פנים ואופן כביקורת, קטונתי מלבקר את הרבי מלובביץ', אני אומר את זה כעובדה. כדי להבין את מה שאני מלמד היום, צריך מילה אחת, ממש לא בעריכות בכלל, על ההיסטוריה של חב"ד. חב"ד, היו לה שבעה אדמו"רים. המייסד שלה, שאני אדבר עליו היום בעיקר, על תורתו, היה רב שניאור זלמן אוידי, בעל התניא, בלשון החבדית קוראים לו אדמו"ר הזקן. אחר כך החליף אותו בנו, אדמו"ר האמצעי, שאותו החליף האדמו"ר השלישי, שהיה מאוד מאוד חשוב ומפורסם, צמח צדק, היה גם פוסק הלכה גדול, גם אדמו"ר חשוב מאוד. אותו החליף האדמו"ר שאולי היה אדמו"ר שזכה להכי פחות פרסום, לפחות מחוץ לחסידות בחב"ד, ואולי גם בתוך החסידות, הרבי מהרש, רב שמואל שניאורסון. באותה תקופה חב"ד התפצלה, היה שתי חסידות חב"ד, היה חב"ד ליובביץ', שזה מה שאנחנו מכירים היום, והיה חב"ד קפוסט, נכון? קפוסט, ככה אומרים?
כן, קפוסט.
אותו, הוא נפטר די צעיר, אם אני זוכר נכון, בגיל 50 ומשהו, בשנות ה-50 המוקדמות שלו. אותו החליף אחד מהאדמו"רים החשובים ביותר שהיו בדורו, וגם בכלל, רב שלום בר מלובביץ', שנקרא בלשון החבדית הרבי הרש"ב. דיברנו עליו כמה פעמים בהקשר של ציונות, הוא היה גדול המתנגדים בדורו לתנועה הציונית. הוא היה אדמו"ר יוצא מגדר הרגיל, אנחנו אולי נזכיר אותו היום. הוא ממש הרחיב את תורת חב"ד, סידר אותה. יש לו שיחות נורא ארוכות שנקראות המשכים, כן? המשך תרנז, המשך תרעב, וההמשכים שלו הם ממש התשתית הכי עמוקה להבנת תורת חסידות חב"ד. באמת זה דברים נפלאים שיש המון מה להעמיק בהם. אותו החליף הרבי השישי של חב"ד, רב יוסף יצחק שניאורסון מלובביץ', שמכונה על ידי החבדניקים לפעמים הרבי הרייץ. ומה נשמע איתמר? הכל בסדר? ואותו החליף הרבי מלובביץ' המוכר לכולנו, בששת הדורות הראשונים של חסידות חב"ד, חב"ד הייתה תנועה חסידית אליטיסטית. מה הכוונה? לא הכוונה אליטיסטית במובן שהם היו סנובים, אלא אליטיסטית במובן שזה היה חסידות למדנית, חסידות שהחברים בה העמיקו מאוד בתורת החסידות. תנועה, אף על פי שהייתה גדולה בחלק ניכר מתקופותיה, היא הייתה תנועה לא עממית בעליל. זאת אומרת, המשכילים של החסידות היו בחב"ד הרבה פעמים. אולי בהמשך השיעור גם נבין למה. וככלל, זה היה חסידות שהיה בה דגש מאוד גדול, מעבר לעבודת השם החסידית החבדית המיוחדת, גם על הלמדנות החבדית, על ההשכלה, מה שנקרא, אצל חב"ד. אצל חב"ד יש אויבד ויש משכיל, כלומר, יש מי ש... ואתה צריך להיות שניהם כמה שאפשר, כאילו, בעבודת השם וגם בהשכלה בתורת החסידות. הרבי מלובביץ' שינה את חב"ד מהקצה ועד הקצה במובן הזה, שהוא הפך אותה לתנועה עממית, תנועה של החזרה בתשובה, תנועה שיש בה דגש מאוד גדול על התקשרות לרבי, תנועה של שליחות ששלחה, יותר נכון, הרבי שלח את חסידיו לרחבי העולם כולו, העולם היהודי וגם מקומות שיש בהם מעט יהודים, כדי לשרת בקודש את היהודים והקמת בתי חב"ד, וכמובן תנועה שהחזירה בתשובה המונים וסיפחה לשורותיה בלב חפץ, מה שאין כן בשאר החברה החרדית, אנשים מבחוץ, אנשים חוזרים בתשובה שהתקבלו לחסידות חב"ד במלואם, כלומר הם התחתנו לפעמים חב"דניקיות מבית, הם התערבבו בחברה החב"דית, וכך נוצרה חסידות ענק שהיא ערבוב של חסידים מדורי דורות, הם חוזרים בתשובה, ועם אנשים שהגיעו מבחוץ, מהעולם הדתי, כלומר לפעמים חבר'ה שגדלו בציבור שהוא יחסית יותר דתי לאומי, בציבור ליטאי או בציבור חסידי אחר, וחב"ד נבחר להיות תנועת ענק. לא מופרך לומר, אני לא יודע המספרים, אבל שזה אחת התנועות היהודיות גם היום הגדולות בעולם, וכמו שכולכם יודעים, התנועה הזאת עברה מה שעברה, הרבי מלובביץ' נפטר, ואז היה הרבה דיונים פנים חבדים. מה, אתה מוחה? לא, אתה לא מוחה. אז היה דיונים פנים חבדים על פטירתו, כן המשיח, לא המשיח, היה תקופה מאוד משיחית בחבד, בסוף שנותיו של הרבי בעיקר. היום תנועה יחסית מפולגת לשניים, בתוך השפה החבדית יש אנטי ויש משיחיסטים, שבאמת הכוונה היא האם צריך לספר לכולם שהרבי הוא המשיח ושהוא חי, או שעדיף להצניע את זה, אבל יש גם מיעוט קטן שבאמת חושב שהרבי כבר לא איתנו, שהוא נפטר מן העולם. כל זה לא מעניין אותנו היום, לא על זה אני רוצה לדבר, כי כשאני מתייחס פה לתורת חב"ד, אני לא מתכוון לכל זה, בסדר? אני מתכוון למשהו הרבה יותר בסיסי, וזה שורש התורה, עומק, הנקודה המרכזית, הפנימית, הראשונית, הבסיסית של ההוויה של תורת חב"ד, שלדעתי, כמה שלא ניסו לטשטש אותה, היא חייבת להיות שם. וכאן אני רוצה להגיד עוד פעם, עוד הקדמה קטנטונת, שהיא הקדמה אחרת לגמרי, על משהו שצריך לדעת על התורה. לתורה יש כוח עצום, לכל תורה, כל שכן, התורה שלנו, תורה הקדושה, אבל לתורה יש כוח עצום במובן הזה, שאם יש משהו יסודי בתורה, גם אם תנסה לטשטש אותו ולצבוע מעליו ולהסתיר אותו ולחסות אותו ולייפות אותו, בסוף הוא יתפרץ, כי הוא כוח יסודי של הדבר. מבינים מה שאני אומר? אני לא יודע אם אני צריך להסביר את עצמי טוב, אבל יש משהו, יש מכתב מדהים שכתב גרשום שולם, שהיה חוקר קבלה חילוני, מראשוני חוקרי הקבלה, עם קומה של מדינת ישראל, ופרנץ רוזנצוויג, שהוא היה דמות, הוא היה פילוסוף, הוא היה יהודי, דמות מעניינת, חזר למצוות באיזה שלב בחייו, לא משנה. הוא כותב לו, הוא אומר, תדע לך שהציונות החילונית זה רק שכבה דקה מעל ההתפרצות הדתית שבהכרח תהיה פה. הוא כותב את זה בדאגה, הוא לא שמח. כותב את זה בחשש גדול. אבל הוא אומר, אי אפשר, השפה העברית היא כל כולה טעונה במטען של קודש לגבי החיים בארץ ישראל, וכמה שלא ננסה ליצור משהו חדש מעל זה, זה יגבר וינצח. כי יש לפעמים שורש של משהו שהוא לא יכול שלא לצאת. זה פשוט שם. ולכן שאנחנו לומדים תורה כל תורה, בטח תורה עמוקה ומסועפת ומתוחכמת, כמו תורתה של חסידות חב"ד, אנחנו חייבים לחפש את השורש. להבין על מה עומד הדבר. בסדר? עד כאן? עד כאן אתם איתי? דברים מובנים? יופי. מי שרוצה ללמוד על חב"ד של פעם, לקרוא טקסט יפה יפה, שמספר דוגמה מחיי חב"ד של פעם, יש ספר של רב הלל צייטלין, השם יקום דמו, שנקרא על גבול שני העולמות. בספר הזה יש הרבה דברים יפים, אבל אחד הדברים היפים ביותר שבו, זה שיחה מפוברקת כמובן, בין חסיד חב"ד לביתו, על ענייני תורת החסידות של חב"ד, על ענייני עבודת השם. יפה יפה, מומלץ מאוד, גורם להרבה אהבה לתורת חב"ד. בסדר? בעיקר אם אתה לא חב"דניק. כלומר, אם אתה חב"דניק, אתה לא זקוק לזה, נכון? זה אהבה שאינה תלויה בדבר. אבל אם אתה לא חב"דניק ואתה רוצה למצוא חיבור עמוק לתורת חב"ד, אני מאוד ממליץ על הקריאה הזאת, על גבול שני העולמות של רב הלל צייטלין, שהוא בכלל היה דמות מעניינת, ופעם אחת צריך להקדיש לו יותר זמן, אני מאוד 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 אוהב את היצירה שלו, אבל כאן זה דווקא לא קשור אליו, אלא קשור לחב"ד. עכשיו ניגש קצת להקדמה לתורתו של אדמו"ר הזקן. אני יודע שכבר שמעתם את זה חלקכם ממני, אבל זה יהיה קצר, ואז ניגש ללמוד ממש. אדמו"ר הזקן, רב שניאור זלמן מלאדי, הוא דור שלישי לתנועת החסידות. תנועת החסידות, כמו שאתם יודעים, התחילה עם הבעל שם טוב. הבעל שם טוב, בניגוד למה שהרבה חושבים, לא התבסס בדווקא על תורת הקבלה של הארי הקדוש. מה הכוונה? הוא ודאי היה מקובל, הוא ודאי חשב שהקבלה קשורה לתנועת החסידות, אבל הוא בשום פנים ואופן לא היה מקובל סיסטמטי שהתייחס לחסידות כפירוש לקבלה. החסידות התחילה כתורה אחרת לגמרי, שהמשמעויות שלה בעצם היו א' כל חברתיות, שיש מקום לכל יהודי בעולם, שעבודת השם בפשיטות זה דבר גדול, ולשים דגש על התפילה, וגם רוחניות במובן הזה של כאילו צריך לשבור את המחיצה בין היהודי לבין אביו שבשמיים, ולתת מקום לרוחניות של כל אחד ואחד, ועוד המון דברים אפשר לדבר על זה, זה מאוד מאוד ארוך, וכמובן שהכל קודש, שזה כן כתוב בקבלה, אבל אתה לא תמצא בכל הממרות יש לנו היום, כדי, הרי יש הרבה צ'יזבטים מהבעל שם טוב, מי שרוצה לדעת מה הבעל שם טוב באמת אמר, הדרך המומלצת זה ללמוד ספר שנקרא תולדות יעקב יוסף, של רבי יעקב יוסף מפולנאה, שם אנחנו יודעים שהוא מביא, הוא היה תלמיד שלו, הוא חי, כלומר, הוא חי איתו, תקופה. אז שם יש הרבה תורות שהוא מביא שמעתי ממורי. שזה אנחנו יודעים שזה באמת הבעל שם טוב אמר את זה. ואתה רואה את הסגנון. לאחר פטירתו של בעל שם טוב היו לו כמה תלמידים חשובים מאוד בדור השני של החסידות. אבל מי שנבחר להנהיג את החבורה הזאת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, היו הרבה מנהיגים, אבל מי שנבחר את המנהיג המרכזי, קראו לו רב דוב בר ממזריץ'. הרבי ממזריץ' הוא היה בעצם מעמיק בתורת החסידות מאוד, בניגוד לרבו, הבעל שם טוב, שלא השאיר לנו תורות מסודרות, אז הרבי ממזריץ' כן השאיר לנו תורות מסודרות. תורות חסידיות עמוקות, שהדגש הכי גדול שלהם, ואני משטיח את זה כי הוא לא הנושא שלנו היום, אבל זה גם מעניין מאוד, זה שלט אתר פנוי מיני. שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, שהאלוהות נמצאת בכל מקום, בכל דבר, בכל מעשה, בכל תנאי ובכל עניין. אבל, אף על פי שזו אמירה שקיימת בקבלה, מאוד חזק, היא קיימת בזוהר, קיימת במקובלים הראשונים, קיימת בכתבי הארי, ולמדנו את זה הרבה פעמים. הוא לא מצטט המון מקורות קבליים. זה יותר תורת החסידות עם קצת קבלה. בדור השבישי של החסידות, דור נפלא מאוד, יש, לאן אתה נוסע? רפאל, לאן אתה נוסע?
אני עולה לקריה.
לא, אני רואה שאתה הולך לקריה אחר כך.
אולי.
מה קרה? מה? משהו שצריך לדעת?
לא.
תגיד לי, הולך לי, כי השעה 9:45 בלילה.
לא, באמת סתם.
שום דבר? יהיה לנו עוד פעם הפגזות בלילה?
לא.
לא? אוקיי. על כל פנים, איזה נורא זה היה בלילה, נכון? כולם פה היה בהם הזקה? מי שלא היה בהזקה שייצא. אתם ישנתם טוב. מה זה 3:15? איזה שעה? איזה שעה תקועה, באמת.
או אחד או חמיש.
כן, נכון. אם זה 5 כבר מתעוררים. אם זה 1, עוד לא הלכנו לישון. אבל 3 זה כאילו, זה באמת, זה לעג לרש. כן? ואפילו מי שרוצה את כמה שעות שינה מסכנות, צ'יק, ככה. כן? על כל פנים, אבל אנחנו היום דבר חב"ד, לא תימנים, כן? אם כי יש פה כאלה שמשלבים בין הדברים, אבל נעצור בזה. למה כולכם מסתכלים על הרב אילן? מה הוא עושה לכם? הוא תימני, אבל הוא לא חבדניק. על כל פנים, מישהו התקשר אליי, אמר לי, למה ואתה כל כך, הוא אמר לי, תשמע, אני אוהב אותך, ואני שומע אותך, אבל למה אתה כל כך שונא את חב"ד? אמרתי לו, אני אוכיח לך שאני לא שונא את חב"ד. אז הוא ראינו, אמרתי לו, יש לי רב חבדניק בבית כנסת. שתק. מה באמת? אמרתי לו, כן. אז תודה רב אילן, שהצלת אותי. אבל באמת, כמובן לא שונא אף אחד, חוזר לענייננו. אז בדור השלישי הנפלא מאוד של החסידות, למה הוא נפלא? כי היו בו ענקי עולם, אחד מהם שלא נדבר עליו היום בכלל, מי זה? רבי נחמן מברסלב, כן, לא נדבר עליו, הזכרנו אותו, שיצאתי ידי חובה, שהוא באמת אור האורות ואין כמותו בעולם כולו, אבל היה גם מנהיג חסידי דגול, שצמח אצל המגיד ממזריץ', שמו בישראל, רב שניאור זלמן מילדי, האדמור הזקן, בעל התניא. האדמור הזקן, היו בו כמה מאפיינים שלא מצאנו בתנועת החסידות לפניהם, לטובה. הראשון, הוא היה איש הלכה מובהק. הוא היה פוסק גדול. לא שלא היו פוסקי הלכה חסידיים. הרבי מברדיצ'ב, רבי לוי יצחק ברדיצ'ב היה פוסק הלכה. הרב רבי יעקב יוסף מפולנאה היה דיין. אבל בדרך כלל הם היו פוסקי הלכה ודיינים, ואז הם התקרבו לחסידות. מבינים? רב שניאור זלמן מילדי צמח תלמיד חכם חסידי. משהו חדש. ואפילו חיבר לנו שולחן ערוך, קיצור שולחן ערוך, מה שנקרא היום שולחן ערוך הרב, שולחן ערוך של בעל התניא, ספר מאוד יפה, שיש הרבה מה להעמיק בו. ומלבד זאת, הוא פיתח סגנון חסידי חדש. מה היה החידוש הגדול שלו? הוא הפך את החסידות לסיסטמטית. זאת אומרת, במקום רק לדבר תורות חסידיות כאלה שיוצרות את זה דבקות במי שאמר והיה העולם, הוא הפך את הכל לתורה מסודרת, אחדותית, קוהרנטית, משכילה, בעלת סדר, מבנה, תחכום. אפשר היה ממש פתאום להגיד שזה לא רק חסידות, זה תורת החסידות. יש מה לאחוז. הוא עשה את זה בכמה מפעלים גדולים. המפעל הראשון זה השיחות שלו, שיחות שהוא נתן בלוזני ובעוד מקומות אחר כך שקובצו בספרי השיחות, דברים עמוקים מאוד, באמת. הוא ביאר דבר אחרי דבר בחסידות. הוא עשה את זה בשני ספרים גדולים, על סדר פרשת שבוע, תורה האור וליקוטי תורה, שם הוא עוד יותר סיסטמטי, והוא עשה את זה באופן הכי סיסטמטי, מסודר ומובנה שיש, ביצירת המופת שלו, שנקראת ספר התניא. ספר התניא בעצם מחולק לכמה ספרים, כמו שאתם יודעים, יש ליקוטי אמרים, זה גוף התניא, יש לנו איגרת התשובה, יש דברים קצרים יותר, שגרות והחינוך וזה, אבל יש גם את שער הייחוד והאמונה, כאשר בעצם כל המבנה של שלושת החלקים הגדולים בתניא, ליקוטי אמרים, איגרת התשובה ושער הייחוד והאמונה, שזה ספר מובנה, הוא סוגר לך נושא. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד את נושא התשובה בתורת החסידות, אתה לומד את איגרת התשובה. אתה יכול ללמוד את התפיסה של האלוהות בחסידות, כשלומדים את שער הייחוד והאמונה. אני אגיד לכם בסוגריים, זה שני חיבורים, איגרת התשובה ושער הייחוד והאמונה, מהטובים ביותר שנכתבו אי פעם. אין, כמעט אין השוואה לחיבורים אחרים שהם חיבורים כאילו, נקרא לזה, יהודיים, לא אוסף של דרשות. וחיבור מובנה. אפשר ללמוד אותם עד בלי די. אני למדתי את שניהם בין עשרות ומאות פעמים, ואני עדיין כל פעם מוצא דברים חדשים שלא שמתי לפני. אצל עיקותי אמירים, שזה העיקר, זה בעצם התשתית של תורת החסידות, הסדר פחות חזק. בגלל שהוא ארוך יותר, אז הסדר פחות מובנה, אבל עדיין זה ספר שיוצר תמונה שלמה של תורת החסידות. ובעצם הסיסטמטיות הזאת יצרה עולם חדש של חסידות. דבר שני, וזה דבר שצריך להעמיק בו. בניגוד לקודמיו, או ביתר שאת מקודמיו, הוא מקובל, כפשוטו. הוא בקי עצום, בתורת הארי ובזוהר, והוא, כל התורה שלו מושתתת על הקבלה. כאן צריך לשים כוכבית, ולדעת, כמו שאנחנו תמיד אומרים פה, שאתה אומר מישהו, הוא, התורה שלו זה תורת הקבלה, מה צריך לשאול?
איזה.
איזה קבלה. יפה מאוד. אז כבר הסברתי לכם פעם שבעצם תלמידי הארי היו רבים או אחדים. אחד מהם מאוד מאוד חשוב, שאנחנו לא יודעים בדיוק אם הוא היה תלמיד הארי או לא, אבל אחד שהפיץ את הקבלה באירופה, הוא הפיץ נוסח שונה מזה של רבי חיים ויטל, קוראים לו רבי ישראל סרוג, מארי סרוג, שהקבלה שלו עוסקת בנושאים יותר מחשבתיים, יותר עמוקים שלא נמצאים בתורת מערכו, רבי חיים ויטל, בעיקר בדרוש אחד מאוד חשוב שנקרא דרוש המלבוש, ועל גביו, 100 שנה אחריו בערך, או 50 שנה אחריו, התחבר אחד מספרי הקבלה העמוקים ביותר אי פעם, על קבלת הארי, שנקרא עמק המלך, שזה בעצם קבלת הארי, בתפיסה של מארי סרוג, של רבי ישראל סרוג, אבל עם עוד נופך קבלי ומחשבתי מאוד מאוד עמוק, וללא שום ספק, בעל התניה הושפע מאוד מעמק המלך. החבדניקים של היום לא אוהבים שאומרים את זה. הרבי אמר לא להתעסק יותר מדי בעמק המלך. למה? זה ספר מאוד עמוק, מאוד קבלי ומאוד מושך גם, כלומר הוא יכול להוות תחרות בתורת החסידות, אבל נראה לי שבעיקר בגלל שהמושגים בו יכולים להיות מאוד מבלבלים, אז ששאלו את הרבי, נדמה לי שמה שהוא אמר, הוא אמר יש לנו את ההמשכים של הרשב, למה צריך להתעסק בעמק המלך? בכל פנים, אין ספק שהקבלה הזאת השפיעה מאוד על רב שניאור זלמן מלאדי. ומה מיוחד בקבלה הזאת? בואו נגיד איזה מילה, כי בכל זאת צריך להיכנס לתוך דבריו. מה שמיוחד בקבלה הזאת, זה שבעצם האדם יכול להשכיל, לתפוס, להפנים עולמות כל כך עליונים, שממש אפשר לומר מתקרבים לאינסוף. או במילים אחרות, על ידי ביטול עצמך, על ידי ההבנה שאתה יכול להתמזג באלוהות, אתה יכול להגיע לתובנות רוחניות שהן ממש בתוך האינסוף. למה? כי האדם הוא חלק אלוה ממעל ממש. בסדר? התחלה. עכשיו אנחנו נלמד היום את הצד השני של זה. הרי כשאנחנו רואים את האדם, אנחנו רואים הרבה דברים, אנחנו לא רואים חלק אלוה ממעל ממש. אנחנו רואים אנשים חוטאים, אנחנו רואים אנשים בטלנים ועצלנים וכועסים ורוגזים וגאוותנים ועייפים ומה לא. נכון? זה בני האדם, אנחנו יודעים. כן. אנחנו כל הזמן נמצאים במדרגות תחתונות. וכאן מגיע רב שניאור זלמן מלאדי לאחד החידושים הכי חשובים שלו, שכולכם מכירים. זה לא חידוש כזה מופלג, אבל אתם מכירים אותו. שמה שאנחנו רואים, זה לא את החלק אלוה ממעל ממש של האדם, אלא זה את החלק הבהמי. כלומר, כתוב ונפשות אני עשיתי, אומר אדמור הזקן, לכל אדם יש שתי נפשות. נפש אלוהית ונפש בהמית. שתיהן שוכנות איפה? בתוכן. כמובן, אנחנו לא מרגישים שתי נפשות, נכון? אנחנו מה מרגישים? שאנחנו בן אדם אחד, כן? הרמב״ם, כידוע, מתחיל את הקדמתו המפורסמת לשמונה פרקים, באיזה משפט?
דע שנפש האדם
אחת היא, או אחת. זה סותר, לא? הרמב״ם אומר נפש האדם אחת, אדמו"ר הזקן אומר שתיים, אומרים חב"ד, על איזה נפש הרמב״ם דיבר? מה אתם אומרים? הבהמית. הבהמית. וכאן אני בעצם מגיע לשאלת השאלות. מי אני? לא אני גיא אלאלוף, אלא כל אחד ואחד מאיתנו בעצם צריך לשאול את עצמו את השאלה הפשוטה, מי אני? עכשיו תגידו, זו שאלה מצחיקה, מה זה מי אני? אני יודע מי אני, נכון? קמתי בבוקר, צחצחתי שיניים, הסתכלתי במראה, זה אני. כן? נכון? לא, לא קשה. קשה מאוד. כי אדמור הזקן העמיק מאוד בתחום שעוד לא היה קיים בזמנו, שנקרא פסיכולוגיה. היום אנחנו כבר מכירים את זה, אבל הוא הקדים את זמנו, ועסק במושגים שפרויד אחרי זה זכה עליהם לתהילת עולם, כמו תת מודע וסמוך למודע ודברים כאלה, או על מודע, תלוי איך קוראים את זה, אבל הדבר הפשוט הוא שהשאלה מי אני, היא לא סתם שאלה, היא שאלה שמכוננת את כל ההתנהלות שלי בעולם. אנחנו לומדים פה הרבה קבלה, ואנחנו מדברים הרבה על האני, מי זה האני בקבלה?
מלכות.
מלכות, נכון? זה ספירת המלכות. זאת אומרת, מי אני, איזה נפש אני, כי המלכות זה הנפש, נכון? זה הנפש והגוף, החיבור בנפש הגוף. איזה נפש אני, זו שאלה שיכולה לכונן את כל מהלך החיים שלי. מה הכוונה? אני רוצה לקחת דוגמה עכשיו אינפנטילית, רק כדי להתחיל להיכנס בדברים, לפני שנקרא את הדברים שלו. אם עכשיו בא אליך ילד שלך, אומר לך, אבא, היום הרבצתי לילד בכיתה. אז אתה יכול להגיד לו, זה בגלל שאתה חסר תקנה. נכון? ואז הילד יסתובב עם המחשבה שהוא חסר תקנה. זה לא באופנה היום, אבל פעם היו מדברים ככה. כן? היה משפטים כאלה, יש לך פוטנציאל שאתה לא ממצא אותו. אני תמיד אומר שמזל שיש לי רק 8 שנות לימוד, אז לא הספקתי לשמוע את זה בגיל שאתה מבין את המילים. כאילו שמעתי את זה בלי סוף, אבל לא ידעתי מה זה פוטנציאל. על כל פנים, אתה יכול להגיד גם לילד, אתה טוב. מה שעשית היום זה לא אתה, זה מידע מקומי. תזכור שאתה טוב. נכון? זה שתי גישות חינוכיות שונות לחלוטין. ששתיהן נוגעות במושג האני של האדם, במי אתה? מי אני? אני טוב, ולפעמים אני עושה דברים רעים, או אני רע, ולפעמים גם מתפלק לי דברים טובים. מבינים את השאלה הזאת? לדעתי, זה השאלה הכי בסיסית של אדם בעבודת השם, בהתנהלות שלו מול עצמו, מול הקדוש ברוך הוא ובעולם כולו, ובשפה הקבלית, זו שאלת המלכות. מהי המלכות? עכשיו, אחרי כל זה, אני רוצה שנקרא ביחד את הפרק שעונה על השאלה הזאת בספר התניא. אחד הפרקים החשובים ביותר, פרק כ"ט. מכיוון שהוא אומר את הדברים מפורש, לא צריך לעבור על כל הספר כדי להראות שזה נכון. בסדר, אנחנו פשוט נקרא וניתן לו לדבר. במקום שאני אדבר כל כך הרבה, ניתן לו לדבר. אז ברשותכם, אני רוצה לקרוא את פרק כ"ט מההתחלה, אבל לא עד הסוף, ותראו לאן זה מגיע. אז פרק כ"ט, אך עוד אחד צריך לשית עצות בנפשות הבינוניים. אז בעצם בספר התניא יש רשעים, יש בינוני ויש צדיק. מי זה בינוני? בינוני זה אחד שלא חוטא. כן? הוא לא חוטא. צדיק זה אחד שהוא גם לא יכול לחטוא. ליבי חלל בקרבי. כלומר שהוא לגמרי ניצח את יצר הרע. זה ההבדל בין צדיק לבינוני. ספר התניא לא מדבר בכלל על רשעים. רשעים, אלה שחוטאים, רשע אצל התניא זה לא אחד שהוא רשע, כמו שהיום אנחנו משתמשים בביטוי רשע. רשע אצל התניא זה פחות או יותר כולנו. פחות או יותר כולנו. אני רואה פה כמה צדיקים, כשנסתכל בזה, בוא נראה, מצאתי משהו? לא, זה כולנו, בסדר? זה פחות או יותר. אבל יש הבדל בין בינוני שהוא לא חוטא, לבין רשע, לבין צדיק, שהוא גם לא יכול לחתום. לכן רבה אומר בגמרא, כגון אנא בינוני. זאת אומרת, רבה שטעה אותנה בפי התניא, והוא חשב בעצמו שהוא בינוני. איך יכול להיות שכזה צדיק חשב שהוא בינוני? כי הוא לא חטא. הוא רק חשב שיש לו אפשרות עוד לחתור. בסדר? אז עוד אחד צריך לשיט עצות בנפשות הבינוניים, אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן, ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זאת תפילה. זאת אומרת, הוא כבר לא חוטא, אבל התפילה לא יוצאת לו מהלב. וגם לפעמים לא יוכל להילחם עם היצר לקדש עצמו במותר לו, לא באסור לו, במותר לו, מפני כבדות שבליבו. זאת אומרת, לפעמים אותו בינוני, עוד פעם אני מזכיר לכם, מי זה בינוני? זה אדם שלא חוטא. בכלל, כלומר במונחים שלנו איך היינו קוראים לו, צדיק יסוד עולם, אבל הוא בינוני. לפעמים אותו בינוני, הוא לא מצליח להיות פרוש. הוא לא מצליח לקדש את עצמו במותר לו. הוא מצליח לא לחטוא בכלל. הוא לא מדבר על לשון הרע, הוא לא מבטל תורה, הוא לא אוכל מאכלות אסורות כמובן, הוא עושה את כל מה שצריך לעשות, אבל הוא לא מצליח להיות פרוש. בסדר? זה לקדש את עצמו מותר לו, מפני כבדות שבליבו. וזאת היא העצה היעוצה בזוהר הקדוש. משה רצה שאני אמד היום זוהר, הנה אנחנו לומדים זוהר. זוהר קדוש, חלק ג' פרשת בעלותך, דף קוף סמכת. בסדר? משה רב מטיבטה. דאמר רב מטיבטה בגן עדן, דלא סליק בנאורה מבט שינוי. אז אני אגיד לכם את זה בהפה, אני בהתחלה חשבתי שאני אמד את הזוהר הזה לעומק, אבל זה היה מאבד את הפואנטה של השיעור. בעצם עץ, בעברית, עץ שלא מצליחים להבעיר אותו, מבטשים אותו. ביטוש, זה מושג חבלי. שבח לאל. אז מה בעצם כתוב פה? מה האמירה? אם יש לי עץ, כן? העץ, מה זה?
הנפש.
זה הגוף, תכף נראה. זה הגוף. ואני רוצה להעלות בו, זה הגוף נפש, אתה צודק. כי אין הפרדה מגוף לנפש, כי המלכות זה גוף נפש, נכון? אז עץ שאני רוצה להבעיר אותו, ואני לא מצליח מה אני עושה, אני מבטש אותו, אני מבטח אותו עוד, ואז האש תופסת בו, נכון? כן, זה מושגים שאתה מבין מהם. גופה דלה סליק בנהורה, אור, גוף שלא נכנס בו אור, נהורה דנשמתה מבט שינוי. פירוש, נהורה דנשמתה, שאור הנשמה. סליחה, שאור הנשמה והשכל, אינו מהיר כל כך למשול על חומריות שבגוף. אז יש פה ככה, יש פה משל של העץ, ויש אחרי זה משל של אור הנשמה, שהוא לא נכנס במה? בגוף. כן? זאת אומרת, מה עושים עם גוף שאור הנשמה לא נכנס בו? מבטשים אותו. מה זה מבטשים אותו? שוברים אותו. שוברים אותו. מבינים מה שכתוב פה? אספר לכם סיפור חבדי, תוך כדי, שקשור לזה. היה אחד שלמד בישיבה של הרבי הרש"ב. אתה מכיר את הסיפור הזה? שאם אני טועה, תתקן. טוב? כן. אז איך זה הולך? היה לו פרצוף, משהו.
מה?
הוא היה גס, לא? הוא היה גס רוח.
הוא היה דן
כמו זה,
אבל
היה פנים... כן, הנה, עכשיו יש את כל הפרטים. אז הרבי לנו כל סיפורי חבד בתוך תקליטור אחד, כן? אפשר לקנות את זה, אני מוכר 89 שקל בחודש, בלי להתחייב בו. אז היה חסיד אחד, תלמיד, היה הרבי הרש"ב, הוא פתח את תום חתמימי. כן, תום חתמימי, ישיבות ביובביץ'. אז הוא היה חסיד, והוא היה למדן, והיה גס רוח. נכון? גס רוח?
הפנים שלו.
הפנים שלו, ראו גסות, הפנים שלו, מסכן. היה מכוער כנראה. אבל היה גס, היה פנים גסות, ואז הרבי אמר שיקראו לו את הצורה בניקיונות בפסח. הרגרו אותו, שחטו אותו, וזה.
גם שלמד על הדרך, היא מאמר ואין אצלו.
כן, וגם הוא צריך ללמוד ולהיבחן. ואז, אחרי שביטשו אותו, אתם מבינים? כי הוא קראו את הצורה, השפילו אותו, מרחו אותו, מרחו אותו, מה קרה? ראו על הפנים שלו שהוא קצת התעדן. נכון? אני מפספס משהו? זה הסיפור. הבנתם מה זה ביטוש? זה נותן איזה מושג, כאילו, איך מבינים את זה?
ביטוש פיזי,
כן. כן, כן. פיזי, לא. לא פיזי. הפיזי פה הוא רק אלמנט, ביטוש נפשי. זאת אומרת...
כאילו היה בזה מימד של השפלה.
זה כמו להבדיל, מיליוני הבדלות, אבל נכון, הרבה פעמים אומרים שנכנס, איך מחזיקים בצוהר.
כמו
בטירונות. או בדיוק, או כמו בטירונות בצבא, מה רוצים? שוברים אותך, נכון? למה לשבור אותך? כדי שתתרגל, שתיישר למסגרת, לא כדי לבנות מחדש, כדי למסגר אותך. זאת אומרת, כן לבנות מחדש, אבל בתבנית, אתה מבין? כאילו, זה הרעיון של שבירה.
בונים איך שהם רוצים.
אז זה המשל פה, כן? אז הוא אומר עכשיו, כן? אז, ואף שמבין בהם שיחו לגדולת השם אינו נתפס נדבק במחור כל כך, שיוכל למשור על חומריות הלב, מחמת חומריותן גסותן, והסיבה היא גסות הקליפה שמגביה עצמה על אור קדושת נפש האלוהית, ומסתרת ומחשיכה אורה. זו הסיבה שהאדם הבינוני לא מצליח להתקדם. ולזאת צריך לבטשה ולהשפילה לאפר. דהיינו לקבוע איתים להשפיל עצמו, להיות נבזה בעיניו, נמאס. ככתוב, ולב נשבר, רוח נשברה. היא הסיטרא אחרא, שהיא האדם עצמו בבינונים. שנפש החיונית המחיה את הגוף, היא בתוקפה כתולתה בליבו נמצא, היא האדם עצמו. והנפש האלוהית שבו נאמר, נשמה שנתת בי תאורה היא. שנתת בי דייקה מכלל שהאדם עצמו איננו הנשמה הטהורה. כי אם בצדיקים שהם להפך, שהנשמה הטהורה היא הנפש האלוהית, הוא האדם וגופם נקרא בשר אדם. אז במילים אחרות, אומר לנו פה אדמו"ר הזקן, זה יספיק לנו בינתיים. אומר לנו אדמו"ר הזקן, אין שום דבר בתניא שיכול לסתור את זה, כי זה כתוב מפורש. אתה זה הנפש הבהמית שלך. עכשיו צריך לזכור. שאדם עושה מצווה, שאדם עושה מעשה טוב, מי עושה אותו?
הנשמה.
הנפש האלוהית, לא הנשמה. זאת אומרת, במילים אחרות...
הוא לא אמר שהנשמה היא הנפש האלוהית?
לא, הנשמה זה האור שיורד, והנפש האלוהית מכוסה על ידי הקליפה. זאת אומרת, אור הנשמה לא מצליח להגיע לנפש האלוהית, כי מכוסה על ידי הקליפה. בסדר? אתה עכשיו עושה מעשה טוב, יש לנו את רפאל.
נפש
אלוהית
היא אומרת נשמה שנתת.
בטח.
אז הנשמה אפילו לא מגיעה לנפש הבאמת.
נכון, נכון, נכון. יש לנו את רפאל, אתה מסכים לקחת אותך דוגמה? לא אכפת לך, נכון? מה זה משנה? רפאל בובליל, רב סרן, רפאל בובליל, תדעו לכם, רבי סרנים, זה בטוח נפש באמת. כן? כי זה כמו... זה קצת קרוב כאילו לאיך שחיות בהמות. נכון? כאילו אתה קם, אוכל, שותה, הולך לישון, חסר תכלית. רב סרן, מגיל 28 עד גיל 82. אבל לא, סתם, רפאל עוד יהיה סגן אלוף, בעזרת השם, שוכב להתגאות בו במשהו. רפאל חי את החיים שלו, עושה הרבה דברים טובים. חיי מצוות, עוזר לאשתו, פותח את הבית כנסת, לומד תורה. כל זה זה לא הוא. הוא לא עושה מצוות, הוא לא עוזר לאשתו, הוא לא פותח את הבית כנסת. אתם יודעים מי זה? זה הנפש האלוהית שלו. ומי הוא? הבאמית. הוא כל העבירות. יש יוצא דופן. ישראל הם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, זה קליפת נוגה, זה בנפש הבאמית. זאת אומרת, יש איזה מידות טובות גם בנפש הבאמית. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, שיש בכל ישראל, זה מתנה קנויה לנו מאבותיהם. אבל, הטוב שבך הוא לא אתה. למה חשוב שתדע את זה? כדי שלא תפתח ישות. כדי שלא יהיה לך שום עצמות, כדי שלא יהיה לך שום בחינה של גייבל, שלא תחשוב שאתה משהו. צריך למעוך, להשפיל ולבטש אותך, כמו שקראנו. היה כתוב, נכון? כדי שתגיע לרמה כזאת, שתגיד, אני אפס, אני כלום ושום דבר, אני לא שווה כלום, אני לא עושה שום דבר טוב. עד כאן תורתו של בעל תניא. שמעתם את זה פעם? מישהו פה שמע את זה פעם לא ממני? שירים את היד. לא? אני אגיד לכם למה לא. מסיבה פשוטה. כי החבדניקים לא מדברים כמו שדיברתי עכשיו, נכון? למה לא? כי הרבי מלובביץ' בגדלותו העצומה. הוא הבין שזה לא מתאים לדור שלנו. והוא הפך את הפשט של התניא. וחפר וחפר וחיפש ומצא דרכים בלמדנות אדירה שהייתה בו, להסביר את התניא אחרת. אבל, לא יעזור כלום, זה מה שכתוב. למה זה אכפת לי? תגידו, הנה, הרבי פתר את הבעיות, בואו נלמד את זה כמו הרבי. כי הסברתי לכם בתחילת השיעור, שמשהו נמצא שם, הוא מתפרץ, הוא שם. הוא עמוק עמוק שם. אי אפשר להיפטר ממנו. אם אתה נפטר מפרק כ"ט בספר התניא, אתה לא נפטר מיסוד אחד בתורת חב"ד. זה כמו להיפטר מהעמוד התמך שיש לנו פה. כן, מה יקרה? הכל יקרוס. אין, הכל בנוי על זה. כן? עכשיו, תגידו לי, מאיפה אנחנו יודעים שזה משהו מיוחד לו? אולי זה מה שהתורה אומרת. אולי אף אחד לא חולק על זה שום מקום. אז אני רוצה ברשותכם להקריא לכם מישהו, לא מחב"ד, שאמר משהו בכיוון אחר. בסדר? נכון שחב"דניקים שישמעו אותי, יכול להיות שלא יהיו מרוצים, אבל מישהו זה קוראים הרב קוק, הוא כתב גם בנושאים קרובים, ואני קורא משמונה קבצים,
גם היה משפחה חב"ד.
פרק א', מצד האמא, פרק א', פסקה ר' למד א'. תגידו לי, האם אתם חשים בהבדל או לא? אתם תגידו, בסדר? תהיו קשובים, עכשיו קראנו את התניא, נכון? עכשיו אנחנו קוראים את הרב קוק. הרב קוק אומר ככה, רעה חולי, כשרגש המוסרי מתעדן יותר מדי, עד שלא די שהוא משמש בתור כוח עוצר בבוא תור המעשה, שלא תשולח יד לעשות רע, אלא הוא מאיים תמיד ביראת אבונות הסובבים את האדם במעשה ובמחשבה. הפחד הנפרז מכל חטא מאבד טובו של האדם ועושה אותו למין בריאה שפלה שאינה עושה דבר, כי אם שוכבת ורועדת. האדם צריך להאמין בחייו, להאמין בכוחו החומרי ובכוחו המוסרי יחד. האמונה היא כוללת הכל כמו אהבה. האמונה בחיים היא ברכת השם. כמו שהיא האמונה, היא הכללה היותר איומה. ולא תאמין בחייך. כשאדם מאמין בחייו הרוחניים, הוא מוצא את קורת רוח בעמה ונפשו, והוא הולך ומתעלה. מה אומרים? מה היחס בין זה ובין דברי בעל התניא? הפוך, נכון? למה הפוך? בעצם מה אומר פה הרב קוק? הרב קוק אומר, יש לך אבונות? לא נורא. לא נורא. למה לא נורא? תאמין בעצמך. אתה טוב. אתה זה הדבר. אתה זה הטוב שבך. כן? אם אתה עושה דברים רעים, זה לא אתה. זה האבונות שלך. אתה יכול להתגבר עליהם. אתה יכול להתעלות מהם. אתה זה דבר טוב. עוד אחד. קובץ ב', פסקה ר' כף ד'. כדי שנראה שזה לא היה מקרי. אין להתפעל ממה שהלב מושך לפעמים לאיזו תאווה או לאיזו מידה שאינה מהוגנת, ולהחליט בשביל כך שאין עולם לו כל הופעה עליונה של חוכמת קודש. פתיות היא זו. האדם נתון תמיד בסבך של חיים גופניים. חוכמת אלוהים מקדשת את חייו וגם מגדלת אותם. סוערים בלב לפעמים דמיונות ונטיות בלתי רצויים, שהם עומדים מוכנים להתבטל מפני הדר השם המתגלה בנשמה בהדרת קודש. זאת אומרת, הדברים הרעים, פה זה לא עבירות, אלא הרהורים רעים. מה הם? בטלים. הם שמה כדי ללכת. למה? למה שהם ילכו? לאן הם ילכו? הם לא אני. אז ברור שהם ילכו. פרשטסט? מובן? עכשיו...
הוא הסביר את הזוהר.
כאן, או, מצוין, ידעתי שתגיע לשאלה הזאת, בשביל זה יש לנו את משה, משה שר בית הזוהר, שואל מה יגיד הרב קוקה בזוהר הזה. שאלה נהדרת. אני רוצה לשאול אותך בחזרה של משה. מה אומר הזוהר? אומר הזוהר הקדוש, בוא ביחד נגיד, טוב? אומר הזוהר, תתקן אותי אם אתה לא מסכים. אומר הזוהר הקדוש, את הדבר הבא. אם אני לא מצליח להדליק אש בבול עץ, אני אבטש אותו ואז זה יבער, נכון? אם אני לא מצליח להכניס אור של הנשמה לתוך הנפש או לתוך הגוף, אני אבטש אותו ואז זה יפעל. תסביר לי מה אתה שומע פה.
יש לו את הפוטנציאל לבעור. קודם כל,
כן.
זה רק אם אתה לא מצליח.
תודה. זאת אומרת, אני אגיד את זה ככה. אני אחזור על מה שאמרת, בסדר? הזוהר אומר, בול עץ שלא מצליחים להדביק אותו, צריך לבטש אותו. ואז הוא יבער, נכון? נפש, גוף שלא מצליחים, גוף שלא מצליחים להעיר לו את אור הנשמה, צריך מה לעשות? לבטש אותו, ואז האור ייכנס. עכשיו בשפה הקבלית. טוב, אני מתרגם את זה לספירות, כמו שאנחנו יודעים. מלכות שאי אפשר להכניס לתוך את הבינה, מה צריך לעשות? לבטש אותה, לשבור אותה. נכון? זה בינה, אור הנשמה זה בינה, זה לא צריך להיות מקובל גדול. כן, נפש זה מלכות, גם לא צריך להיות מקובל גדול, נכון? הרוח זה אבק שביניהם, אז אנחנו מכירים. שאנחנו רוצים להוריד את הבינה למלכות, אם המלכות פגומה, חייבים לשבור אותה, רגליה יורדות מוות. אם המלכות מתוקנת, לא צריך לעשות לו שום דבר, היא יכולה לקלוט את האור. אז האש יתפס בבול עץ. במילים אחרות, הטענה שלי על חב"ד, היא בכלל לא נגד חב"ד. היא לא נגד תורתו של אדמו"ר הזקן. היא נגד תורתו של אדמו"ר הזקן בזמננו. למה? כי אדמו"ר הזקן, שחי בערבות רוסיה לפני 250 שנה, חי בתקופה שבה לא הייתה מלכות. מה זה שלא הייתה מלכות? כל מי שפה יודע, נכון? לא הייתה מלכות, לא היינו בארץ, אין מלכות ישראל, גלות מוחלטת, ובעצם גלות, נכון? בגלות, מה זה? נפלה עטרת ראשנו, נפל ההי של המלכות, נכון? ההי בתרה, כולנו מכירים את זה, לא? פה כבר יודעים. זה לא מחדש, אני מקווה לרובכם. שהמלכות פגומה, שרגליה יורדות מוות, כמו שכתוב במשלי שמובן בזוהר, שערה התבטלת, כמו שכתוב בהידרא רבה, שהמלכות פגומה בשבירת המלכים, חייבים לבטש את הגוף. חייבים לשבור את הבן אדם כדי שהשם יערה עליו רוח ממרום. או יותר נכון, זה לא הפסוק הנכון כאן, כדי שאור הנשמה, אור הבינה, יוכל להיכנס לתוכו. לכן במקומות אחרים, אומר אדמו"ר הזקן, צריך לשבור את הגוף של האדם. או, אבל גם במקומות אחרים. מספיק לנו פרק כ"ט, יש עוד דברים יפים, אבל בעצם צריך לשבור את הגוף של האדם, ורק באופן הזה הוא יוכל לקבל את האור המהיר של הבינה. אין אופציה אחרת. אבל, ולכן מה הוא אומר? שצריך לשבור את הגוף. אבל אם יש מלכות מתוקנת, אם אתה בארץ ישראל, אם אתה חי במלכות, אם יש עליית המלכות והיא לא פגומה, אז איך מורידים עליה את אור הבינה? כמו שהיא, בתיקון. כלומר, אור הבינה יכול לרדת לתוך הגוף בשלמות. לכן אור הבינה, אור הנשמה, הוא יכול להיכנס לתוך הגוף בלי שתבטש את הגוף. למה? כי הגוף בארץ ישראל, בגלל שהיא המלכות, שארץ ישראל המלכות, אז הגוף מוכן לקבלת אור הבינה. זה מה שעושה ארץ ישראל.
אם אין מלכות בגלות.
כן. יש מלכות פגומה. נפלה עטרת ראשנו. נפל להי.
מה
הכוונה
בלבטש? את הגוף שאינו גוף בעצם, שלא קיים בגלות.
אז הגוף, רק הוא קיים בגלות. זאת אומרת, בגלות יש הפרדה בין הגוף לנפש בעצם. המלכות מתנתקת. הגוף מתנתק מהנפש. ובעצם כל עבודת הגוף זה סתרה אחר. כן? לכן אומר הרב קוק במקום אחר, שוודאי כולכם מכירים, כי כבר דיברנו על מקורות כאלה, למחביר פה באורות התחייה, פסקה למד ג', גדולה היא תביעתנו הגופנית. גוף בריא אנו צריכים, התעסקנו הרבה בנפשיות, שכחנו את קדושת הגוף, זנחנו את הבריאות והגבורה הגופנית, שכחנו שיש לנו בשר קודש, לא פחות ממה שיש לנו רוח קודש. למה? עזבנו את החיים המעשיים ואת התבררות החושים ואת הקישור עם המציאות הגופנית המוחשית מפני יראה נפולה, מפני חוסר אמונה בקדושת הארץ. אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחיי העולמים וזורע. ולכן בארץ ישראל הגוף מחובר לנפש. בארץ ישראל זה לא גוף ונפש. אין דואליזם של גוף ונפש. כמו בפרק ב' של ספר בראשית. יש מוניזם של נפש גוף מאוחד. כמו בפרק א' של ספר בראשית. כמו בשער טנטה בפרק ה' בעץ חיים. אצל הארי. למה? כי בעצם המלכות מתוקנת. יש מלכות. לכן, מה קורה היום? תשימו לב. עכשיו תגידו לי, מה, ככה אתה בדרשה כזאת, קוקניקית, אתה מבטל את תורת בעל התניה, זה כל מה שיש לך? לא. כלומר, כן, זה הרבה, זה מספיק, האמת זה הרבה. אבל יש עוד משהו. בוא נפתח את העיניים ונסתכל על המציאות. מה השתנה במאה השנה האחרונות? שינוי קיצוני. פעם היה הילד מתנהג לא יפה בחיידר, מה היה עושה מלמד? מפרק את הצורה, נכון? אצלכם התימנים בכלל היה חוזר ילד פחות כל יום, נכון? לא ידעו אם לקחו אותו האשכנזים או שהמלמד קבר אותו באדמה. אז כל יום פחות ילד. ככה היה, ככה היה. כל מי שדיבר עם הסבים והסבים, עם ההורים שלנו אפילו לפעמים, נכון? חטפו מכות. היום, אם אתה תצעק על הילד קצת יותר מדי, הוא יביא לך עורך דין. כן? שזה לא טוב, זה קיצוניות שנייה, אבל יש משהו היום בזה שאנחנו מאוד מאמינים בעצמיות של האדם. נותנים הרבה כבוד לעני של כל אחד ואחד. זאת אומרת, אדם היום הוא לא רוצה להתבטל, בדיוק הפוך, מה הוא רוצה? להיות. לא לבטל, חס וחלילה. הוא רוצה להיות. למה הוא רוצה להיות?
כאילו יש.
כי הישות שלו היא הופעת האלוהות. כי היא מלכות מתוקנת. זאת אומרת, בתורה החבדית, ישות זה דחיקת רגלי האלוהות מהעולם. כן? כי אתה בעצם מונע מאור הבינה לרדת. אבל בעולם של קדושת ארץ ישראל, הישות שלך זה הופעת האלוהות בעולם. ובאיזה מושג זה מתבטא יותר מהכל? בנביא, נכון? בנבואה. למה? כי מה זה בעצם נבואה? נבואה זה ירידת המילה למלכות, נכון? ומה זה בעצם נבואה? נבואה זה שמה מופיע דרך האדם?
הבינה.
הקדוש ברוך. הבינה, אבל בעצם... זאת אומרת, מה עושה הנביא? הוא אומר את דבר השם, נכון? יש לי שאלה אליכם. נגיד עכשיו אתם הולכים ברחוב. חוזרים בזמן אחורה. מכונת זמן. נגיד שיש דבר כזה. 2700 שנה. הולכים ברחובות ירושלים, מטיילים, בסדר? רפאל יושב, מעשן סיגריה, מסתובב. פתאום הוא רואה את ישעיהו הנביא. יצא לטיול מחוץ לעיר. מה תראה? מה היית מורים? מה אתם מדמיינים? איך הוא נראה? איך הוא נראה? תגידו לי. בן אדם, יפה, זה מה שרציתי שתגיד. זה מה שרציתי שתגיד. זאת אומרת, אתה יודע איך הוא נראה? כמוני וכמוך. איך הוא לא נראה? הוא לא בתמונות נוצריות כאלה, חצי עקום עם הצוואר ומסתכל לשמיים. זה הכל נוצרי. כן? הוא לא היה נראה כמוני וכמוך, כי אנחנו לבנים, הוא היה נראה כמו משה. כמו משה, מסתם כמו משה, כמו אילן. אפשר משהו כזה, אשכרוע, כמו שכתוב במשנה במסכת נגעים, נכון? שהצבע של בני ישראל זה אשכרוע. אומר, אמר רבי ישמעאל, בני ישראל, אני כפרתם, שהצבע שלהם הוא אשכרוע. כמו איתמר אולי, יותר מתון. כן, משהו כזה, לא כמו פה, אנחנו הכוזרים, הכוזקים. אבל איך אתה יצאת כזה? אתה הרי מי...
נגמר הצבע.
נגמר הצבע? הכל הלך על תמיר. על כל פנים, אז גם לי אורך קצת את השאריות. על כל פנים, הנקודה המרכזית היא שאתה היית רואה נביא, אתה היית רואה בן אדם בתוך גוף, רגיל, כמונו. אולי הוא היה נראה קדוש, אולי יראת השם הייתה נראית על פניו, אבל זה בן אדם. זאת אומרת, האנשים האלה שמפיהם אנחנו חיים, הם היו בני אדם. כי בארץ ישראל, באמת בן אדם, אני לא אני גיא, אני האדם יכול להיות קדוש. בארץ ישראל לא צריך להפוך את העני לעין כדי להגיע לנבואה. כדי להגיע לקדושה. בארץ ישראל אולי צריך להפוך את העין לעני. כלומר, להוריד את הכתר למלכות ולא להעלות את המלכות לכתר. בארץ ישראל הקדושה שורה באדמה. ומתוקף כך בני האדם מחוברים. לכן, כל מה שאני אומר, ובזה אני אסכם, כל המחשבות שלי, שאני אומר, ואני אומר את זה פה, ואני לא מתבייש בזה, שאנשים אומרים ללמוד, מה אתה אומר ללמוד? טניה, אני תמיד אומר ללמוד, ותלמדו הכל. אבל האם לשים את החיים שלי בטניה? אני אומר, לא. אני אגיד לך למה. כי יכול לקרות אחד משני דברים, או אחד משלושה דברים. אחד זה שתלמד אותו לא כפשוטו. למה לך? למה להסתבך? תלמד דברים שאתה מזדהה עם התשתית שלהם ושהם יכולים לרומם אותך. שתיים זה שאתה תרמה את עצמך ולא תחיה על פי מה שכתוב. אז במה ללמוד? כל מי שלומד ולא מקיים נוח בו שנהפכה שביתו על פניו ולא בא לעולם. מה העניין ללמוד תורה? אנחנו לומדים תורה, לא? אנחנו לומדים בשביל לחיות את זה, נכון? זה לא משחק. מה שאנחנו לומדים, אנחנו רוצים לחיות אותו עד הסוף. מי שלומד את זה בשביל, כמו איזה לימודים אקדמיים, אז הוא לא במקום הנכון. שלוש, יכול להיות שבאמת תפנים את זה. ואז מה שיקרה לך בדור שלנו, אם היית בדור של אדמו"ר הזקן, היית יכול להיות איש קדוש. בדור שלנו, יותר סיכוי שתסיים בספת הפסיכולוג, במקרה הטוב. וזה יהיה לך מלא כסף. למה? כאילו הביטול שתחווה הכי חזק זה הביטול של הכרטיס אשראי. כן? למה? כי אנחנו מתוכנתים פה בארץ ישראל שהעני שלנו יופיע. אתה מוחק את מה שאתה הכי הרבה רוצה לבטא. מה, כאילו כל הכוחות חיים שלך יוצאים החוצה לבטא משהו ואתה מוחק אותו. זה לא עובד. זה לא עובד. היום דיברתי בחור ישיבה חרדי, אמר לי הרב, אני חייב עזרה. שמעתי אותך מדבר על חרדים, אומר שלא כולם צריכים ללמוד. אני חייב שתעזור לי, אמרתי לו, מה קרה? אז הוא אומר לי, תשמע, אני לא מסוגל לשבת ללמוד, לא מסוגל. עכשיו אני תוך שתי דקות הבנתי שהוא פשוט, הוא היפראקטיבי, יש מלא כאלה, הוא היפראקטיבי, כן? זאת אומרת, זה לא משהו, איי איי איי. אבל הוא אומר, מה, אני רוצה לעשות דברים. לעבור, עכשיו, באדם כזה אתה לוקח אותו, והוא אומר לי, תשמע, אני, הוא מספר לי על עצמו, הוא נער, כן, בחור, נער, מתוק מאוד, ירא שמיים, בן 17, אומר לי, אני בגיל 3, אם אבא שלי היה הולך לתקן איזה משהו במדיח, הייתי הולך, עוזר לו עם הברגים, מסתכל וזה. כאילו זה, אני מת על הדברים האלה, ואומר, אני אוהב את זה, אני אוהב לעשות דברים. אני לא מסוגל ללמוד, וכבר לא יכול לרמות יותר. כל הזמן מחפש איך לצאת, מה לצאת, עושה הצגות כאילו אני לומד, ולא יכול, לא יכול. הוא אומר, יש לי חבר שקורא ספרי כפירה מתחת לגמרא. הוא אומר, אני אפילו זה לא פתרון בשבילי, גם זה לא מעניין אותי. תן לי לצאת לעבוד, תן לי לעשות דברים מהידיים. כאב לי הלב עליו, כאב לי הלב עליו. למה? כי זה בן אדם שכל כולו מתוכנת. הקדוש ברוך הוא ברא אותו לטובת משהו, ומואחים אותו לעשות משהו אחר. זה לא עובד, זה לא עובד. צריך להבין, זה לא עובד. זה לא עובד אף פעם, אל תנסה לשנות בן אדם בניגוד למה שהוא. אתה יכול לעדן בן אדם, לעזור לו להתעדן. אתה יכול לעזור לבן אדם להבין כיוונים שליליים, לקחת כיוונים חיוביים, אבל אתה לא יכול לשנות את הכוחות הטבעיים שלו. ופה הכוחות הטבעיים של כולנו זה להיות קיימים. לעשות דברים מתוך מי שאני. לכן גם החבדניקים, הם קיימים, הם עושים דברים מתוך מי שהם. זאת אומרת, הם או שהם מתעלמים ממה שבאר נתניה אומר, או שהם לא מבינים מה שהוא אומר, או שהם עושים כל מיני מעקפים כאלה כדי להסביר, אבל זה לא יעזור כלום. כי זה לעשות שקר בנפשך, כפשוטו. עכשיו, באיזה נפש? או במילים אחרות, ובזה משפט סיום, הנפש של האדם היא הנפש הבהמית בחוץ לארץ. בארץ ישראל, הנפש של האדם היא הנפש האלוהית. הנפש הבהמית היא במקרה, היא לפעמים, היא מופיעה, היא יכולה להיות. אבל היסוד היסודות זה שמופיעה כל הזמן בכולנו הנפש האלוהית. זה אולי ועמך כולם צדיקים. פעם שמעתי את הרב שרקי אומר, שרבי נחמן אומר שאסור ללמוד חוכמות חיצוניות וזה, רק לצדיק מותר. ולמדנו את זה בתורה סמך דלת המפורסמת. ואז הוא אמר, אני מסכים מה שהוא אומר, רק שבדור שלנו כולם צדיקים. כולם במדרגה הזאת. אז אני לא יודע, רבי נחמן אני לא... אבל לא דיברנו על רבי נחמן. אני חושב שכאילו היום, במובן הזה, ועמך כולם צדיקים. כמו שאני נמצא בארץ ישראל, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נכון? בארץ כולם, יש להם את הבחינה של הצדיק, שיש לו נפש אלוהית. לכן אני לא נגד חב"ד, חס וחלילה. אני חושב שהגישה הנכונה לחיים הרוחניים, הפנימיים, המהותיים, שמובילה את עבודת השם שלנו, צריכה להיות בדרך שמציע פה הרב קוק. ברוכים תהיו.